טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסכת אבות. השיעור, אלעד, השיעור היו נשמעת גם, רפאל בן קוטנה וציפור הבת מרים. טוב, מתחילים. מקום מספר 1, משנה מסכת אבות, פרק ב', משנה ב'. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, יגיעת שניהם, שכחת אבון, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה, וגוררת אבון. וכל העמלים עם הציבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסעיתן וצדקתן עומדת לעד. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. לפני שנבין מה רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, ננסה בקצת להבין מי זה היה. מקום מספר 2, תולדותיו של רבן גמליאל בר רבי. בדור המעבר בין התנאים לאמוראים, כשהתחלת מסכת אבות אמנו, יש תקופת הזוגות, מתקופת הזוגות מתחילה תקופת התנאים, ואחרי תקופת התנאים מתחילה תקופת האמוראים. רבי יהודה הנשיא, אבא שלו, היה סוף התנאים. והוא, רבן גמליאל בנו, הוא כבר מתחיל את התקופה של המעבר בין תנאים לאמוראים. גם הוא היה נשיא ישראל אחרי אביו, היה בנו הבכור של רבי יהודה הנשיא. הוא ישב על כיסא הנשיאות אחר פטירת אביו, למד תורה מאביו, תלמיד מובהק שלו. אחיו, רבי שמעון, היה גדול ממנו בחוכמה. אז למה רבי יהודה הנשיא מינה אותו להיות נשיא אחריו ולא את אחיו שמעון שהיה גדול ממנו בחוכמה? תשובה, כי הוא היה יותר גדול ממנו ביראת חטא. מה יותר חשוב, חוכמתו של האדם או יראת שמיים שלו? יראת שמיים, לכן רבי יהודה הנשיא, שניהם היו ירא שמיים, שניהם היו חכמים, אבל רבי יהודה הנשיא ראה שבנו רבן גמליאל יותר ביראת שמיים, לכן החליט למנות אותו במקומו. שני בניו היו רבי יהודה נשיאה, לא רבי יהודה נשיא, רבי יהודה נשיאה, זה נכדו של רבי יהודה נשיא, והילל, שהוא צאצא של הלל הזקן, רבי יהודה נשיאה שישב על כיסאו, היה תלמידו המובהק. אז קצת בקצרה ראינו מי זה היה. רוב הנושא שלנו יעסוק ביחס בין תורה ועבודה, שאלה שהרבה אנשים מתחבטים בה, במיוחד בימינו, כמה להשקיע בתורה, כמה לעבוד, מה הדרך הראויה, האידיאלית, ללמוד תורה כל היום, לשלב וכו'. נתחיל. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. המושג דרך ארץ, יש לו שלושה פירושים עיקריים. שני הפירושים היותר מוכרים, או מידות טובות, דרך ארץ קדמה לתורה, או עבודה, מלאכה. פה דרך ארץ זה עבודה. אומר לך רבן גמליאל, יפה תלמוד תורה, מצוין שתלמד, אבל אם דרך ארץ צריך גם לעבוד, שיגיעת שניהם משכחת אבון. מה הכוונה שיגיעת שניהם משכחת אבון? שני פירושים. פירוש אחד, כשאדם עמל בתורה, עמל במלאכה, העמל יוצר בנפש שלו התנקות מהיצר. כשאדם עושה דברים חפיף, אז היצר מתגבר. כשאדם יש לו עמל במשהו, עמל בתורה, יצר הרע הולך לאט, לאט ומסתלק ממנו. זה פירוש אחד. פירוש שני, אדם הראשון היה אמור לאכול מהעץ ישר מה? לחמניות, פיתות, קורסונים, לא כל כך בריא, אבל נגיד, היה יכול לקבל מהעץ ישר מוכן. אחרי שהוא חטא, מה הקדוש ברוך הוא קילל את מי? את האדמה, גם את כולם. מה לא? ארורה האדמה בעבורך. מצוין, בזיעת אפיך תאכל לחם. ואז מתחילים הרבה מלאכות, משנה מסכת שבת, הרבה מלאכות עד שהאדם מגיע אל האוכל, אל הפיתה, אל הלחם, כמה מלאכות, בהתחלה מה הוא עושה? זורע, חורש, קוצר, מאמר, דש, זורע, מרקט, תוכן, לש, אופה, לא, 11 מלאכות עד שהוא אוכל לחם. אבל לפני החטא, היה אמור הלחם להיות כבר צומח בעץ עצמו. השתנה עולם, אנשים עובדים קשה מאוד, אומר הנציב מוולוז'ין, ארורה האדמה בעבורך. ארורה זה לא טוב, בעבורך זה טוב, מסביר הנציב. למה השם ככה קילל את האדם? כיוון שאחרי שהוא חטא, יצר הרע נכנס בפנים. לפני כן היה חיצוני, הנחש חיצוני, שיגע אותו. אחרי שהוא חטא יצר הרע בפנים, אדם רוצה לחטוא, תן לו הרבה לעבוד, אין לו זמן, אין לו זמן, פנוי, מצוין, הרבה, חלק ניכר מחטאים של בני האדם, כי יש להם זמן, פנוי, הרבה זמן פנוי. מה אדם עושה בזמן הפנוי? היום ברוך השם יש תרבות פנאי. למה אני אומר היום? כי בעבר, המלאכות היו קשות. מישהו פעם חיבס לפני 100 שנה? 70 שנה? איך היו מחפשים? בנער. היו הולכים את הכביסה לנער, מחפשים, והיו, היום הכל מהיר, הכל מוכן, מייבש יש לך, לא צריך לתלות כביסה. ויש לך אוכל מוכן, פעם גידלו את הנגולות, שחטו עד שאכלו אותן, לקח זמן, היום הכל כבר מגיע לך מוכן. כל העולם היה הרבה יותר קל. תן לך את זה ברכה, מצוין, טכנולוגיה שיפרה מאוד את איכות החיים. צד שני, יש בזה גם כללה גדולה. כי יש הרבה זמן פנוי היום. מה אתה עושה בזמן הפנוי? אם אתה משקיע את הזמן הפנוי לדברים טובים, מעולה. ללמוד תורה, פעולויות של חסד, להשקיע בזוגיות, לא משנה. אם אתה עושה דברים טובים בזמן הפנוי, מעולה. ואם לא, אוי ואבוי, עדיף שלא יהיה לך זמן פנוי. אדם הראשון חתן התקללה האדמה. עבודה היא קשה. היום ברוך השם טכנולוגיה, עבודה פחות קשה. הרבה זמן פנוי. השאלה מה אתה עושה. אומר לך רבן גמליאל, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, יגיעת שניהם משכחת עוון. אם לא תלמד תורה או לא תעבוד בזמן הפנוי שלך, אין וקום. יצר הרע מגיע. חזל מסעי כתובות. הבטלה מביאה לידי שיעמום. אדם בטל ומשועמם. והשעמום מביא לידי חטא. לידי זימה. כמה אנחנו יודעים היום, כמה לצערנו משפחות מתפרקות בגלל חטאים כאלה ואחרים, בגלל זמן פנוי. זמן פנוי, זמן פנוי עושים שטויות. אבל אם אדם היה מנצל את הזמן הפנוי לתלמוד תורה ודרך ארץ שכוונה מלאכה, יפה. השני פירושים, מה זה שהגיעת שניהם משכחת עוון? א', העמל של התורה והמלאכה, יוצר באדם התנקות מהחט, בית עמל התורה והמלאכה, גורם לו שבזמן הפנוי, הוא עושה דברים חיובים. יש עוד סוגיה. כמה אדם, טוב, אבל זה עוד, כמה אדם אמור לנצל את הזמן הפנוי? האם יש בכלל מציאות? טוב, אבל זה עוד סוגיה, לא נרחיב, זה עוד נושא. נחזור אלינו. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, יגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. למה? למה תורה שאין איתה עבודה, יכולה לגרור עוון? למה? כי? בוא נראה, רבי עובדיה בר תנורה, מקור מספר 3, ואם תאמר יהיה עמל בתורה תמיד והגיעתה תהיה משכחת עוון, לא צריך מלאכה, לכך הוא זקק לומר וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה, לפי שאי אפשר לא בלא מזונות. מאיפה יצמח הכסף? יראה לך מהשמה, אנחנו לא במדבר. דור המן הוא מלסתם את הבריות, הוא משכח תלמודו. דעו לכם שהרבה אנשים שיש להם קשיי פרנסה, הם לא פנויים נפשית ללמוד תורה. מצב יותר גרוע יכול להגיע לגניבה. לגניבה. כל מיני עבודות שאסורות לעבוד, דברים כאלה ואחרים. לכן, אומר רבן גמליאל, תורה שאין איתה עבודה, יכולה לגרום לאבון. רבנו יונה מרחיב בזה עוד יותר, מקום מספר 4, שגיעת שניהם משכחת אבון, כלומר מסיר יצר הרע. שעל ידי שהוא יגיע בתורה ובמלאכה, לא ישלוט עליו יצר הרע. כי בכל עת אשר לא יהיה דשן, לא יערב לו לעשות עבירות. אני מדלג דקת המודגש, וכל התורה שאין עם המלאכה סופה בטלה, כי עניין של מלאכתין, אם אין קמח, אין תורה. כי עניין שמשמעו כשהתבטא מלאכה מביאתו אל העוני. אדם לא אמור לחיות בעוני. התורה היא לא מצדיקה עוני. אדם צריך להיות לפרנס משפחתו בכבוד, וגוררת כמה אבונות, וראתה רבה, כי מפניה יואב מתנות. האם אנחנו צריכים להסתמך על מתנות? זה נורמלי שאנשים מקפשים נדבות, מקשים מתנות? תעבוד! אברך זה משהו אחר. אברך זה זמני. אתה מקבל מלגה כדי לשבת ללמוד תורה, בסדר גמור, אין בעיה. אבל גם אברכים בסוף, הרבה מאוד יוצאים לעבוד. זמני, זמני אין בעיה. אבל באופן כל החיים שלך לקבל נדבות והכל, זה לא נורמלי. ולא יחיה ויחניף בני האדם אף אם הם רשעים כדי שיתנו לו. אם אדם זקוק לכסף, הוא מגיע גם לחנופה וכל מיני דברים. גם כי איתם הכסף והמתנות יהיה גנב. זה ניסיונות לא פשוטים. איך הוא משיג כסף למשפחה? לבל ימות ברעב וכו'. והוא ממשיך, ועל זה אמרו, אז על כל הנהנה מיגיעו, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. חברים יקרים, מה שמה המשנה? שצריך לשלב תורה ועבודה או לא? צריך. אנחנו נראה שהדבר הזה שנוי במחלוקת גדולה מאוד, בין רבותינו התנאים, מקום מספר 5, רבי חנינה בר פפא רמי, הקשה, כתיב ולקחתי דגני ביתו, של מי הדגן? חדש ברוך הוא, וכתיב ואספת דגניך ותירושך ויצריך, של מי הדגן? של עם ישראל, תחליט, האם הדגן של ריבונו של עולם או שלנו? לא קשה, אומרת הגמרא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. כשאתה עושה רצון הבורא, הדגן שלך מגיע לך. כשאתה חוטא, אל הדגן שלך ברוך הוא. תנו רבנן, שנו רבותינו, ואספת דגנך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה נאמר. הזה מפיך. כתוב, צריך ללמוד תורה כל היום. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. תלמיד ללמוד תורה. יכול דברים ככתבם, איך זה מסתדר עם אספת דגניך? איך נהיה חקלאים אם צריך ללמוד תורה כל היום? איך נעבוד בהייטק אם צריך ללמוד תורה כל היום? איך נהיה נגר, סנדלר, מורה אם צריך ללמוד תורה כל היום? זה לא מסתדר, אומר הזה. תלמוד לומר, ואספת דגניך, אנהג בהן מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל, כמו רבי ישמעאל, אומר, צריך לעבוד וללמוד תורה, לשלב ביניהם. לפי רבי ישמעאל, לא ללמוד תורה כל היום, אלא לשלב תורה ועבודה. בא אליו רבי שמעון בן יוחאי ואומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. הוא מביא דוגמה מעולם החקלאות, כי בעבר הרבה מעם ישראל עסקו בחקלאות. אבל היום זה כל המקצועות שיש. אם אדם עובד, מתקן דברים, מתקן מזגנים, מתי הוא למד תורה? אדם בהייטק, מתי למד תורה? אדם חקלאי, מתי למד תורה? אדם נגר, מתי ללמד תורה? מתי? חנות, מתי ללמד תורה? אומר רבי שמעון, איך זה מסתדר? אז איך הוא יסביר את הפסוקים? תשובה. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם. אומר רבי שמעון, אל תדאג, תלמד תורה כל היום. אז מה יהיה עם אוכל? כתוב ועמדו זרים ועבדו, עובדים זרים יהיה לך, אל תדאג. הכל יעשו בשבילך. רבי שמעון שיטתו חריפה, כל היום ללמוד תורה. זה שיטתו. מי צודק, רבי שמעון או רבי ישמעאל? איך אני יודע לאמת דברים? אומר הרמב״ם, ספר שהוא כתב בגיל צעיר, לא זוכר איך הוא נקרא, לחוכמת ההיגיון אולי, איך אדם מאמת דברים? איך אני יודע אם דבר נכון או לא? אומר הרמב״ם, יש לנו שלושה מקורות. מקור ראשון, שכל. יש לאדם שכל, על ידי השכל. הוא מברר דבר נכון או לא נכון. הוא לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לומד ביולוגיה, לומד גמרא. בשכל הוא חוקר והוא מבין דברים. דבר שני, ניסיון. ניסיון, אין חכם כבעל הניסיון. יש גם חושים. מה זה? מה זה? כוס מים. אני רואה כוס מים, יש לי חושים, עיניים. אם תגיד לי שזה כוס קולה, אתה לא נורמל, אני רואה. ניסיון וחושים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חושים וניסיון. דבר שלישי, נבואה. כאשר נבואה, זה הכי חזק. אברהם נאמה לו, קח נא את בנך, יחידך תעקוד אותו נגד השכל, נגד הרגע שהוא עושה את זה. נחזור אלינו. כמה דברים ניסיון. איך אני יודע אם רשב"י צודק? וכולנו צריכים להמשיך ללמוד בישיבות כל היום, או התקופה בישיבה היא זמנית, וצריכים לצאת ולעבוד. תשובה, בוא נראה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל לשלב תורה ועבודה ועלתה בידן. כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. אומר אביי, הסתכל בחוש. הרבה ניסו ללמוד תורה כולם כמו רבי רשב"י ולא הצליחו. והרבה עשו כמו רבי ישמעאל והצליחו. אז מה המחלוקת? תגידו לי אתם מה המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי ישמעאל. מה המחלוקת? מה? נכון, אבל איך נגדיר את זה? מה האידיאל? מה האידיאל? לפי רבי שמעון, האידיאל ללמוד תורה כל היום. לפי רבי ישמעאל, האידיאל לשלב תורה ועבודה. אני צודק או לא צודק? לא, שאלה מצליח. לפי רבי שמעון, זה מצליח. אז תגדיר, אז מה המחלוקת? מה המחלוקת אבל? זה הבנתי, אבל השאלה... תגדירו, המחלוקת היא מה האידיאל לעשות, או...
מה צריך?
או... מסביר מרן הרב קוק זצן. המחלוקת זה לא מה האידיאל. המחלוקת זה מה ההתאמה בנפש. האם רוב האנשים מסוגלים ללמוד תורה כל היום, או רוב האנשים צריכים לשלב תורה ועבודה? הרב הוא אומר שזה לא האידיאל מהתורה. ודאי שלעתיד לבוא כולנו ללמוד תורה. אמין לנו שישתנה כולנו נצליח ללמוד תורה כל היום. אבל היום בדור שלנו, בעולם שלנו הרגיל, האם אנשים מסוגלים ללמוד תורה כל היום? אומר מרן הרב קוק. בעין היה. רוב האנשים לא מצליחים ללמוד תורה כל היום. הם צריכים לשלב תורה ועבודה. באורות התורה, פרק ת' פסקה ו', או הפוך ו' ת', לא זוכר. הוא כותב אנשים שלמדו בישיבת וולוז'ין, ישיבה המפוארת של הנצי"ב מוולוז'ין, שהרבה אנשים עזבו את הדת ונהיו כופרים. הוא אומר שם, הוא לא מביא דוגמאות, אנחנו יודעים, חנכם ביאליק, ברדישבסקי, הרבה אנשים שאתם מכירים, עזבו אז, היום! איזה בעיות יש בציבור דתי, בציבור חרדי. אנשים לומדים ש"ס, פוסקים, גמרא, וזה לא מתאים לנפש שלהם. ובסוף בועטים בהכל. בסוף אין להם אמונה כל כך. כלפי חוץ זה נראה כאילו זה, אבל בפנים... למה? כי לא מתאים לשבת ללמוד תורה להרבה מאוד אנשים. זה לא מתאים בנפש. מי שמתאים לו מתנירה, שתבין בזה. אדם צריך להכיר את עצמו. אם אתה אומר ציבור שלם צריך ללמוד תורה כל החיים, כל החיים, אז פה אתה יכול להיכנס לבעיות רציניות. כי מי שמתאים מצוין, יתעלה. מי שלא מתאים, בעיה רצינית. לכן אומר הרב קוק, המחלוקת זה לא מה האידיאל, מה התאמה בנפש. הוא מביא מחלוקת בין תוספות, רבנו תם ורבנו לא זוכר. כן? שיש אנשים שצריכים לשלב מקצוע בחיים שלהם, לא להסתכל עליהם בזלזול. זה אנשים נטיות מעשיות, שזה רוב האנשים בעם ישראל. לשלב תורה עבודה. אז לומדים תורה במחומר, לא משנה איפה, בישיבה זמנית, ואחר כך כל אחד מברר את מקומו בעולם, ואז הוא משלב כל אחד לחפי לפי תחויות נפשו ולפי עוד שיקולים שלא ניגע בהם כרגע. לכן מכריע הרב קוק שהמחלוקת זה לא מה האידיאל, כי בסופו של דבר כולנו נלמד תורה כל היום. לעתיד לבוא, התקיים בנו דברי רבי שמעון בר יוחאי, שיעשו לנו את העבודה. אנשים אתה רואה? ראינו את הגמרא. שליחה לביתך, הכוונה... מצוין. אז הרב קוק מסביר מצוין את רבי שמעון בר יוחאי מעולה. אם זה עניין של התאמה, אז מה רבי שמעון? הוא לא יודע את זה? אומר רבי שמעון, אם הרצון שלך ללימוד תורה היה כל כך חזק, היית מצליח להתגבר על המשיכה לעבודה. כך הוא מסביר את זה. כן, משהו כזה. אבל שנייה, יש מחלוקת. בוא נראה מה הלכה, מי פוסק הלכה. שולחן ערוך מצוין. לא, רבי שמעון אומר, אם תלמד תורה כל כך הרבה, אל תדאג לפרנסה. אל תדאג, אתה דואג דוד. תנסה. נכון. אומות העולם, לא חסר לך. יש לך רומנים, תאילנדים, פיליפינים, לא חסר. כן, קבלו, קבלו קצת מלגה. הוא יסתדר, יסתדר, אל תדאג. בוא נראה את ההלכה. כן. יכול להיות, שאלה טובה. בוא נראה את ההלכה השש. שולחן ערוך, הוא הפוסק שלנו. אחר כך, הכוונה אחרי התפילה, ילך לעסקיו, שולחן ערוך. דכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. השולחן ערוך הוא כמו רשבי, או הלך כמו רבי ישמעאל? רבי ישמעאל, זה גמרא עצמה. ומכל מקום, ושימו לב, זה החשוב, לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא הרי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. מצוין. גם אחרי שאתה מבין שצריך ללכת לעבוד, וככה נהגו דרך אגב כל הדורות. כל הדורות, בתימן, מרוקו וגם באשכנז, אנשים עבדו. רק בדורות האחרונים נוצר מצב שאנשים לומדים תורה כל היום. בהגדרה, ציבור הליטאי בהגדרה, ציבור הליטאי לימוד תורה כל היום. חסידים, הרבה עובדים. מלא בחסידים עובדים. שס, תלוי, יש ויש, יש ויש. אבל מאיפה נוצר המצב שרק לומדים תורה? זה לא היה מעולם ככה באירופה, ולא בדורות האחרונים באירופה, זה כן היה. זה כן היה. לא ניכנס כרגע להיסטוריה מה קרה, אבל אחת הטענות, שיש בה הרבה, הרבה דברים נכונים. הגענו למדינה, עולם התורה בשואה נחרב. צריך לחזק את עולם התורה. זה מעין חזקיהו. חזקיהו, איך קוראים לאבא שלו? אחז, אחד המלאכים הכי רשעים שקמו במלכות יהודה. מלכי יהודה סך הכל הרבה יותר טוב ממלכי ישראל. מלכי ישראל 90% רשעים. מלכי יהודה 80%, 70% צדיקים. אחז, אבא של חזקיהו, מלך רשע מרושע. בתקופה שלו כמעט אף אחד לא הכיר את אלוקים. כמעט אף אחד. היה סגר בתי מדרשות, בתי תפילות. סגר אותם. אף אחד לא נכנס. פתאום חזקיהו מולך אחריו, קיבל דור, אומר הרב קוק, הרב צבי יהודה, ספר דברים נראה לי, קיבל דור עם חילוניות יבשה. אף אחד לא הכיר את אלוקים. מה הוא עשה חזקיהו? עשה כמה פעולות קיצוניות. אחת מהן, פתח בתי מדרשות, משהו כמו, לא עובדים את האדמה, לא עובדים את האדמה, לא עובדים, רק יושבים לומדים תורה. ומתקופה שלו, מדן, זה הכי צפונית בתקופה שלו, ועד באר שבע, כל הילדים ידעו, הלכות טהרה בעל פה, הוכסיר את התורה לעם ישראל. למה? כי הדור לפניו היה דור בלי שום תורה. אז כריאקציה, תגובה נגדית, אז רק ללמוד תורה. לא עבדו כמעט בתור שלו של חזקיהו, כדי להחזיר את המצב. אז ייתכן, אחת מהסיבות שלומדים תורה, תורה, תורה הרבה היום, כדי כל עולם התורה שנחרב בשואה, צריך לחזק. כן, אבל עכשיו זה, לא לכולם זה מתאים. לא לכולם זה מתאים בנפש. לא כולם באמת לומדים כמו שצריך. ואז מה? בסדר, אז זה בריחה. אתה אומר מצד בריחה. אתה אומר, אנחנו מתנתקים, אנחנו מפחדים, להתמודד עם העולם, אז תלוי. תלוי באיזה עבודות אתה עובד, יש עבודות ויש עבודות. איפה אתה לומד במקצוע, באיזה מקומות, מקומות טובים, מקומות פחות טובים, אתה מסכים איתך, נכון? ודאי שגם צריך אדם, ואת נראה, מה זה, כן אלעד.
יש מקצועות
בימינו,
שאלה
אתה צודק. כשאדם בוחר מקצוע, נכון, הוא כותב פה שולחן ערוך, יעשה מלאכתו עיקר, סליחה, תורתו עיקר, ומלאכתו הרי. אומר אלעד, רוב המקצועות היום, איך אתה יכול לעשות את התורה עיקר מלאכה? תפל, אין מצב, הייטקיסט מתחיל במתי הוא מתחיל את העבודה. תן שעד, עד שש, חמש. מתי למד תורה? הוא חוזר הביתה עייף מאוד. רופא, מגד, בחת. עזבו, אפילו הוא מוכר בחנות. רוב הזמן הוא בחנות. איך יהיה? תשובה. תורתו עיקר מלאכתו הרי, זה לא חייב להיות בה כמות, אלא בה איכות. איפה הראש שלך נמצא? כמה אתה קשור? הרי לימוד תורה, אומר הרב חלף, מחולק לשני חלקים. ידיעת התורה והקשר אל התורה. ייתכן בן אדם שלומד רק שעה ביום דף יומי, מבחינתו זה עיקר היום שלו. הוא משתוקק, מחכה לסיים את העבודה רק בשביל להגיע. סיפרתי פעם סיפור על אדם אחד שהיה מגיע דף יומי אחרי עבודה סחוט, עייף, אבל הוא לא מוותר על דף יומי, לא מוותר על דף יומי, עד שלאט לאט מרוב עייפות התחיל תפץ, מה שנקרא, נרדם. כבר הביאו לו קרית, לא נעים, לפחות שזה, כן. הוא מגיע לדף היום, נרדם. חוזר הביתה, אבא, איפה היית? בדף היומי. כל הילדים שלו מתלהבים, אבא, בדף היומי. כמה הוא קלט, מי לא יודע. כל הילדים שלא יצאו תלמידי חכמים. למה? כי ראו כמה אבא קשור אל התורה. אז מלאכתו הרי ותורתו קבע לא חייב להיות בכמות. בדרך אגב, אם כל כך תתאמצו, שגם אחרי שתמצאו עבודה, ללמוד תורה, אתם תצליחו למצוא עבודה שיש לכם לפחות 3-4 שעות ללמוד תורה. בדוד של אשתי, הייטקיסט, הצליח למצוא עבודה חצי יום, חצי יום. הצליח בהייטק, הצליח. אדם כל כך, כל כך רוצה, יזכה שיהיה דשמיה. גם חנות. השעות הנוספות של היום. חשוב לך שעות נוספות, למה צריך כסף? אבל אם התורה יותר חשובה לך, אתה לא תעבוד שעות נוספות. כי אתה מבין מה זה תורה עיקר, מה זה מלאכתו הרי. אומר המשנה ברורה, מקום מספר 7, עיקר, אלא יעשה כדי פרנסתו, אך בזה גופה צריך להיזהר מפיתוי היצר, שמפתהו שכל היום צריך השתדלות על הרווחה הזו. אז עכשיו לומדים. כך שכל אחד מכם יעבוד, תקראו את המשנה ברורה. כמה להשקיע בעבודה, כמה להשקיע בתורה. והעיקר שיתבונן בעצמו, מה ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו. אנחנו נמצאים בדור שמבזבזים כל כך הרבה כסף על דברים שלא הכרחי. לא הכל הכרחי, לא אגיד שטויות. איפה גם שטויות? היום משק בית זה לא פשוט. ההוצאות הן יקרות, המחירים מאוד עולים. כל שבוע עוד עולים. כתוב במשל מסכת סוטה, בקבל דמשיכה, הרבה צרות יקרו. כמה דברים, היוקר יאמיר. לא כתוב המחירים יהיו גבוהים, היוקר, גם מה שיקר, עוד יותר. כל הזמן מחירים עולים. אבל השאלה, האם אתה חייב לאכול מעדנים? האם אתה חייב טיולים בחוץ לארץ? לא נדבר חוץ לארץ בכלל, בלקשה עכשיו לזה. האם אתה חייב מסעדות לבלות הרבה? האם אתה חייב להחזיק שתי מכוניות? האם אתה חייב, אנשים הבעיה שהמותרות הפכו למה? להכרחי, להכרחי, הם לא יכולים בלי מותרות, קשה להשתחרר, לכן האדם גם צריך לדעת. כמה הוא משקיע? מה העיקר אצלו? אם העיקר אצלו התורה, הוא לאט לאט יעבור להכרחי, מה שבאמת הוא צריך לקיום, ולא, לא אמרתי שלי, לא, שהתורה, התורה לא נגיד מותרות. אבל תדע לך, שאם אתה קשור למותרות, בסופו של דבר זה החשבון, זמן שלך ללמוד תורה. ללמוד תורה, צריך ללמוד. יש אנשים, אני רואה תענוג, עושים את העבודה ולא מבטרים על שיעורים. כל יום, כי זה העיקר. ממשיך המשנה ברורה. והעיקר שיתבונן בעצמו מהו הכרח האמיתי שאפשר בלעדו, ואז יכול להתקיים בידו שיהיה מלאכתו עיקר ותורתו עיקר בידו. כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט, וישלח לו ברכה מעשה דם. כמה אני מאמין בזה, כמה זה נכון. כשאדם כל כך חושק ורוצה משהו, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר עוזר. הביאור הלכה זה גם משנה ברורה, חפץ חיים, מקום מספר 8. סופה בטלה וגוררת אבון. כלומר, השולחן ערוך הכריע כרבי ישמעאל ולא כרשב"י. הביאור הלכה מסיף, 8, כתבו הספרים, שזהו נאמר לכלל העולם. כמה? 90% מעם ישראל, 95, 85, לא יודע אחוזים. שאין כולם יכולים לזכות למדרגה רמה זו, להיות עסקם רק בתורה לבדה. לא מסוגלים. רוב האנשים לא מסוגלים תורה כל היום. אבל אנשים יחידים יוכל להימצא בכל עת באופן זה. גם סוגת הגיוס. למה לא מתגייסים? הרבה אנשים בציבור החרדי, לא כולם לומדים תורה כל היום. לא כולם לומדים תורה כל היום. כמה אנשים מסוגלים כל היום ממש ללמוד? לא אומר חפיף, לא אומר, בסדר, גם, אבל ללמוד באמת, כמה? והקדוש ברוך הוא בוודאי ימציא להם פרנסתה. אם אדם כל כך רוצה כמו שאמרנו, בסדר, הסתדר. וכן זה כתב הרמב״ם, מלכות שבטים ובלות, לא שבט לוי, הרי שבט לוי לא עבד. עם ישראל פרנס, זאת אומר הרמב״ם, זה לא רק שבט לוי, כל מי שבאמת חושק בתורה, ויש התאמה מצוין של התורה כל היום, ובפרט אם כבר נמצאו האנשים שרוצים להספיק לו צרכיו, כדי שיעסוק בתורה, בוודאי לא שייך זה, הוא מצליח למצוא אנשים שמוכנים לממן אותו, ויששכר וזבולון יוכיח. ישכר, היו אנשים רציניים בתורה שבט ישכר. מאיפה כסף? זבולון אח שלו אמר, אני טס לארצות הברית, מפליג להודו, אל תדאג עליי הפרנסה. אם זה נעשה בצורה של רצון, למה לא? גם הרבה אברכים, למרות שבכתובה, הם חתמו שהם מפרנסים את האישה. חתמו, חתמו, כתוב, והאזון והפרנס והחלקל והסובר, כתבו. אבל האישה מפרנסת. אומרים בדיחה, שלושה דברים, העולם של האברך עומד. על התורה של הבעל, על העבודה של האישה, כמו חסדים של, של ההורים. כן, הבנתם, קיצור. לא משנה. בקיצור, זה זמני. אברך הוא זמני, הוא זמני. כל חמר שרוצה תברך, בסדר, לומדים כמה שזה. כן? האישה מפרנסת, היא עושה את זה בשמחה. היא עושה בשמחה, זה זמני. אבל להגיד בתור ראה שזה המצב, לכן מכריע השולחן ערוך, רוב האנשים צריכים לעבוד. גם בהתאמה, כמו שהרב קוק אומר, בהתאמה של אפשר. עכשיו תראו, כל זה בשלבים שהאדם מתבגר. מה זה מתבגר? 20, 22, 23, צריך לפרנס אישה ילדים. אבל בשלבים הראשונים, בילדות, אומר מרן הרב קוק, 9, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. במאמר יפה ועמוק בא מרן הרב קוק זצה להציב ולהתוות את דרך החינוך של הבנים, ולהסעיר מטעות נפוצה בין ההמון, התופסים את דברי התנה שכאן כפשוטם, שככה דרך לחנך את הילדים מתחילה תורה עם דרך ארץ, ולא כן הדבר, כותב מרן הרב זצל, היסוד הראשי הוא תורה. ציטוט, שתי שורות אני מדלג, זה איגרת החינוך המפורסמת. מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. בשלבים הראשונים, מגיל 3 ועד 17, 18, 15, לא יודע מה, עיקר, עד 18, עיקר החינוך צריך למידות טובות, שאדם יהיה טוב וישר, לא מעניין אותי מקצוע, לא מעניין אותי בגרות, אומר הרב קוק. העיקר בגיל הקטן והצעיר, שאדם יהיה צדיק וטוב וישר עם מידות טובות. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, הייתה לנו נחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם, יותר הקריאה בשם השם, כן יגדל טובו ויושרו. ככל שיותר יותר צדיק, יותר קשור להשם, הוא יהיה יותר טוב לו בחיים, יותר ישר ויותר מאושר גם לעצמו וגם לחברה. החברה צריכה לגדל אנשים צדיקים, אנשים תיאורים, אתה משקיע בחינוך בשלבים הראשונים. פחות חשוב מתמטיקה, פחות חשוב אנגלית, לא מזלזלים, אבל העיקר זה התורה. וכאשר לתכלית וכו', זה מה שהוא אומר פה, הוא אומר שהמקצוע זה השלב השני, אבל השלב הכי חשוב, להקנות לאדם מידות טובות. מידות טובות לא במתמטיקה, ולא פיזיקה, ולא שום דבר אחר. בשלבים הראשונים, העיקר זה תורה. אבל אחר כך, כשהוא כבר גדל, מתחתן, אמרנו רוב האנשים צריכים לעבוד. ודרך אגב, אם ההתחלה היא טובה, בילדות, בנערות הוא ספק תורה, אז תאמינו לו, כשהוא התחתן, כמה הוא יקבע עתים לתורה. הוא ספג את זה מגיל קטן. סיכום. המשנה עסקה ביחס תורה ומלאכה. ראינו את המקור גם בגמרא, מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, אם רק ללמוד תורה כל היום או לשלב. הכרעה של השולחן ערוך, שרוב האנשים צריכים לעבוד ולשלב עם תורה, והעיקר שיהיה תורה, לא חייב להיות כמותי, מי שיכול גם כמותי מצוין, נדיר עבודות כאלה, העיקר זה איכותי, איפה הראש שלו נמצא. למה? הסברנו שיש מפרשים שהמחלוקת מה האידיאל, מרן הרב קוק זצ"ל מפרש, המחלוקת מה ההתאמה בנפש. כמו שאמרנו, הרבה אנשים עזבו את התורה, כי למדו כל היום תורה תורה ולא התאים להם, הוא צריכים לשלב, וצערנו הרב יצאו מזה גם נזקים. וגם הפוך, צערנו הרב, אנשים שלא שצריכים ללמוד תורה ולא למדו תורה. גם זה נזק, שהוא יכול לגדול בתורה והוא הלך לדברים אחרים. צערנו גם זה דברים שקיימים. אבל מרן הרב אומר שבעיקר הילדות והנערות צריך להשקיע הרוב המוחלט בתורה. מקצוע זה רק אחר כך, כן? זה משהו מתווה דרך וכו'. טוב, עוד פירוש אחר. מקום מספר 10, קצר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, רצונו לומר. לימוד התורה הוא יפה, רק שיש עימה מוסר וענווה. פה דרך ארץ זה מידות טובות. עד עכשיו ראינו דרך ארץ את המלאכה, אבל תורה שיש איתה מידות טובות, זה התורה. כי לפעמים רואים צערנו הרב, אנשים לומדים תורה ומידות לא טובות. וזה יכול להרחיק כל כך, כל כך, כל כך, מתקרב אל השם. תלמוד תורה עם דרך ארץ, עם מידות טובות וכו', הדבר הזה גומד דברים טובים. נזכה בעת השם לבשורות טובות, לגאולה ישועה.